שלו, הבית של החבר שלו, של המשפחה שלו. אסור בשום פנים ואופן להפריד בין החלקים של עם ישראל. אסור שמישהו יבוא ויגיד, טוב, אני בסדר. הם שם, כן, מסכנים. אפילו שאתה נותן להם הגשה של סימפתיה. ברגע שנופל קסם בסדרות, הוא נופל על הבית שלנו. הוא נופל על המדינה שלנו. הוא נופל על, על הידידים והקרובים שלנו. כנ"ל, כמובן, בקריית שמונה, ובנהריה, ובחיפה. ברגע שחייל יוצא מטעם צבא הגנה לישראל להילחם באויב, הוא נלחם עבורי. הוא נלחם עבור כולנו. כמו שלמדנו בשיעור בשבוע שעבר, שחייל שנלחם במלחמת ישראל צריך לדעת שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זה למען שם השם, זה למען עם ישראל, והוא שליח אישי שלי. ואם חס וחלילה הוא נפגע, גם אני נפגעתי. וצריך להגיש את זה. לא צריך להפסיק להילחם בגלל הפגיעות. אנחנו צריכים לעמוד בגבורה ולהמשיך במשימות. אבל צריך להגיש את זה שיש אנחנו במלחמה. כן, רואי.
הרב,
אתה
אומר, זה מאוד יפה. אבל בשש השנים האחרונות, שכאלו נקדה קטיושות, לכל הבאים, בעם ישראל, הסתגל את זה. בתקופה האחרונה, השנתיים, שלוש האחרונות, שיש דירות, נקדה קטיושות, גם עם ישראל הסתגל את זה. לצערנו הרב, עוד תקופה קצרה, נסתגל גם לחיפה.
קודם כל, אל תתייחס בצורה שלילית ואל תדבר לשון הרע על עם ישראל, ודאי לא על העתיד. על העתיד, אתה אסור לך בוודאי להסתכל בעין שלילית. גם על אהבה לא צריך להסתכל בעין שלילית. מה זה לא להסתכל בעין שלילית? ודאי. הייתה לנו תקופה מאוד לא טובה, שנפלו קסמים על סדרות, וצהל לא הגיב. כן? הממשלה לא נתנה לצהל הוראה להגיב. אז מה צריך להגיש במצב כזה? תהיה לעצמך שבן אדם בא לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, יש לך בעיה מאוד מאוד חמורה ברגל. זה ממש מצב מסוכן. והבן אדם אומר לרופא, אבל אני לא מרגיש כלום. אתה אומר שהמצב כזה חמור, אז צריך לכאוב לי. רופא אומר, אתה מבין מה ש... תקשיב לעצמך. אתה סומך עליי? אני רופא? זאת האמת? אז אם המצב כזה חמור ולא כואב לך, זה עוד יותר גבוה. למה זה יותר גבוה? כי יש לך שתי בעיות. יש לך בעיה של הזיהום או של מה שזה שמתפשט, ויש לך בעיה שהעצבים שלך, מערכת העצבים לא פועלת בצורה מספיק טובה, והיא לא כואבת. אז מה עושים? צריך עכשיו לטפל בך בשתי חזיתות. צריך לטפל בחזית של הזיהום. צריך לקחת אנטיביוטיקה או משהו כזה. וצריך גם לבדוק ולטפל במערכת העצבים שהיא לא מספיק רגישה. אותו הדבר לגבי מה שאתה אומר. אם נופלים קסמים על סדרות, ועם ישראל לא מספיק כואב לו, אתה טוען שמתרגלים, אני לא חושב שהתרגלו, אבל לא מספיק כואב לעם ישראל על הדבר הזה. אז יש לנו עכשיו שתי בעיות. עכשיו, ברוך השם, צהל נלחם בעזה, וצריך לתת גיבוי למלחמה הזאת, וצריך לדעת שזאת מלחמה שלנו. זה הטיפול באנטיביוטיקה, בזיהום, שאנחנו צריכים לחסל את הסיכון של האויב. וצריך לטפל במערכת העצבים שהיא לא מספיק רגישה. שאם עם ישראל לא מספיק כואב לו, אם נופלים קסמים על סדרות ואנשים שם בסכנה, אז משהו לא בסדר במערכת העצבים. איך מטפלים במערכת העצבים הזאת? צריך להגביר את האחדות בעם ישראל, וצריך להגביר את ההגשה המשותפת, וצריך להגביר את המודעות, וצריך כמובן ללמד תורה ולטפל בכלל, בכל הרגישות של עם ישראל, לכל הדברים החשובים באמת.
אבל מה שאתה אומר זה כמו את הכמול.
לא.
לא
אני מדבר על אנטיביוטיקה, סליחה. סליחה. מה קטן? איפה פה?
למי שהגיע המסר הזה, זה גוף קטן. אם האינטרנט והכל, כמה להגיע? לאלף איש?
תגיד לי, קיבלת פעם זריקה?
מספיק, כן.
בסדר. איפה הזריקה נכנסה? זריקה זה מחט בגודל קטנטן, לא רק קטן. קטנטן. לך תגיד לרופא, שמע, יש לי בעיה, כואבת לי כל הרגל. מה אתה נותן לי זריקה כזאת קטנה? כואב לי כל הגוף. מה, זה, אתה נגעת רק במקום קטן. זה אקמול, תגיד לו. אתה לא טיפלת, אתה צריך לזעזע לי את כל הגוף. הרופא יגיד, שמע אדוני, אתה כנראה אף פעם לא מבין בכלל מה הם מושגים של רפואה. אתה לא מבין שאני מכניס כאן את החומר שהזרקתי לך, אני מכניס לך כאן לתוך מחזור הדם. וכשאני מכניס את החומר למחזור הדם, הוא עובר בכל הגוף הרבה יותר ממה שאם אני אקח אותך בידיים ונדנד אותך חזק חזק, שזה רק חיצוני. אתה, המשל מאוד מדויק, אתה צריך להבין שחזל אומרים, שכמו, אם למדת בכוזרי, שכמו שישראל הם הלב של כל העולם, כך תלמידי חכמים ואנשים שלומדים תורה, הם הלב של כל עם ישראל. ואם אנחנו פה מרגישים ומבינים מספיק את העיקרון, זה מתפשט. אם אנחנו לא נבין, אז הלב חולה. אם יהודי שיושב פה במכון מאיר בירושלים, חס וחלילה לא יגיש שהמלחמה היא מלחמה שלו, ושהפגיעות בסדרות ובקריית שמונה הן פגיעות בו, אז הלב חולה. וזה המצב הכי הכי חמור. ואם הלב ירגיש את זה, אז נכון, יש עוד הרבה לטפל בגוף, אבל הטיפול מתחיל בזה. אתה צריך, חכה קצת להמשך השיעור, צריך להבין איך מסתכלים. יש הבדל בין מבט של רופא לבין מבט של בן אדם שלא למד רפואה. מבט של רופא לפעמים יכול להסתכל על האצבעות שלך, ולהגיד, תשמע, אני רואה לפי האצבעות שהלב שלך במצב כזה וכזה. מה הקשר? איך הוא יודע? לא, האצבעות בסדר. לא, הוא רואה בסימנים הקטנים מה קורה, לאן זה מתקדם, איך הולך התהליך. כשבא בן אדם אחר, הוא אומר, לא, אני לא רואה כלום. נכון? צריך כמה שנים טובות של לימוד כדי לחדד את המבט הזה. וצריך גם סבלנות, בגלל שיכול להיות שהרופא יגיד, זה בסדר, עוד מעט תהיה בריא, ואתה מחכה חודש, חודשיים, ואתה אומר, מה, הרופא הזה מדבר שטויות. רק אחרי 3 חודשים, אתה אומר, אוי, איזה טוב, הרופא צדק. אני, לא הייתה לי סבלנות. מה שקורה בחודש, חודשיים, 3 חודשים, בבן אדם שיש לו גוף אחד, זה לוקח לפעמים 2-3 בגוף של עם ישראל, לפעמים 10-20-30, ולפעמים 100-200-300. אנחנו, אני אכנס כבר קצת לנושא של השיעור. הרב קוק זכר צדיק לברכה אמר לפני 100 שנה, ויש רבנים שאמרו את זה עוד לפניו, הגיע זמן הגאולה בעם ישראל. יש אנשים שאין להם סבלנות, אומרים, מה גאולה, איפה גאולה? הכל מתמוטט, הכל לא בסדר, זה לא טוב, פה יש שחיתות, פה יש חולשה, פה יש חילוניות, פה עוזבים את ארץ ישראל, איזה גאולה אתה מדבר? למי יש סבלנות? אלה שאומרים שלא, אומרים שיש להם סבלנות שאי פעם יבוא המשיח. אבל אני מדבר על זה שיש פה אבחון של מומחים, של רבנים גדולים שמכירים את המציאות, ואומרים, הנה, הגאולה התחילה. אבל מה? הגאולה היא תהליך כזה רציני, כזה עמוק, כזה מורכב, שאתה יכול להיות שתוך 1-2 אתה לא תראה התקדמות בכלל. יכול להיות שהרב הזה כן יראה התקדמות. כי הוא רואה את הסימנים הקטנים שאתה לא רואה אותם. אבל יכול להיות שאתה תגיד, איזה התקדמות, אין שום התקדמות, יש אפילו נסיגות. אבל הוא מסתכל על הדברים במבט רחב, והוא רואה שבאמת התהליך הולך ומתקדם. שמה, שעכשיו זה גאולה? איזה רב אחד?
אני שואל אותי דרך.
אתה, אני מדבר על עשרות ומאות רבנים, ואתה שואל אותי על בב אחד.
לא, אני אומר, ברבה כבר כמו הרב קוק.
בוודאי. בוודאי, למה לא? מה מי? אני לא, אתה רוצה שאני אתחיל לספור לך רבנים? אני לא יודע איזה רבנים אתה מכיר. אתה מכיר, לא הבנתי. אתה מכיר, סתם, אני אזרוק דוגמה, כי זה בחדשות. אתה מכיר את הרב של נהריה? שמעת עליו פעם? לא. אם אני אגיד לך שזה רב גדול שאומר כך וכך, מה זה אומר לך? זה לא אומר לך כלום, כי אתה לא מכיר רבנים. אלא אתה מכיר רבנים, אני לא תוקף אותך, אני מסביר לך מה קורה. אני מכיר רבנים, אתה מכיר רבנים על פי מה שמספרים בתקשורת. בתקשורת פעם עשו איזשהו סקר דעת קהל, מי מכיר איזה רבנים? אז נדמה לי שבאחד המקומות הראשונים היה רבי נחמן מברסלב. טוב, רבי נחמן מברסלב באמת היה רב גדול, רק שהוא היה לפני 200 שנה. יש התקשורת והדברים האלה לא יודעים כלום. יש מאות רבנים גדולים מאוד היום שברור להם בצורה, גם מתוך התורה וגם מתוך המציאות, שהתהליך של הגאולה הולך ומתקדם. אתה יודע כמה תלמידים, תלמידי תלמידים יש לרב קוק היום? בארץ ישראל? יש אלפי תלמידי חכמים. אז יש צעירים יותר, יש מבוגרים יותר, יש קטנים יותר ויש גדולים יותר. בוודאי. רגע, אתה בוא לא נסתעף יותר מדי, אני רוצה להישאר בתוך העניין שלנו. שאלת שאלה ישיבה, עניתי לך לשאלה הישיבה. יש מאות רבנים, ביניהם רבנים מהגדולים ביותר בעם ישראל היום, שברור להם לחלוטין מתוך לימוד תורה ומתוך הסתכלות במציאות, שעכשיו אנחנו לא רק בתוך הגאולה, אלא אנחנו עוד מתקדמים, אם בימי הרב קוק זה היה התחלת צמיחת הגאולה, אנחנו עכשיו, כמו שרב צבי יהודה היה אומר לנו, אנחנו עכשיו כבר באמצע הגאולה בצורה חזקה ביותר. בואו רבותיי, בואו נלמד רגע את הדף שמונח לפניכם, כי זה בדיוק הנושא. כן יאיר.
לדעתי
זה
הרגשה של הרבה אנשים שאנחנו הרבה מדברים, הרבה מדברים, ואנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אף אחד לא יש באמת לחשוב שהוא יושב במקום שלו, במעוזו הפרטי, לא משנה איכן, בארץ, ויחשוב
על... יאיר, סליחה, אתה בא, אני אצלור אותך רגע. אתה בא ואומר שצריך לעשות. תדע לך שכל העשייה מועילה רק שהיא מבוססת על הבנה עמוקה. אני ראיתי, אני קצת יותר מבוגר מכם, ראיתי כבר כמה פעמים איך שאנשים צעירים באים ולוקחים דברים בידיים ומחליטים לעשות. לפעמים זה טוב, לפעמים זה נכשל לחלוטין. למה? כי אם בן אדם צעיר מתלהב לדבר, אבל הוא לא מבין אותו לעומק, והוא לא הספיק הרבה ללמוד, והוא יוצא לפעול, אני אספר לך סיפור רק לדוגמה של דבר שקרה פעם. יש לי חבר טוב, ידיד, שאני מכיר אותו הרבה שנים. הייתה תקופה, הוא היה יהודי מלא התלהבות כבר, כשהוא היה צעיר, גם היום עבור חשם מלא התלהבות. והוא יצא לפעול עם נוער. לא הספיק ללמוד. הוא הספיק קצת פה ושם לשמוע שיעורים בודדים, לא הספיק לשבת בישיבה ולמוד בצורה רצינית. והוא יצא לפעול פעילות תורנית עם נוער. אמר בדיוק מה שאתה אומר. צריך לקום ולפעול ולא לשבת בשקט ולהזניח את הדברים. ודאי שצריך לפעול. מאוד חשוב לפעול. אבל השאלה היא מה פועלים ואיך פועלים. והשאלה היא, באים ואומרים, בוא נוציא את כל האנשים, נפסיק את כל הלימודים. סתאי, אתם מדברים יותר מדי. מה קרה בדוגמה הזאת? היהודי הזה היה ממש מנהיג נוער חריזמטי. במשך תקופה מסוימת, ואז פתאום התחלתי לשמוע, רגע, שמעתם מה קרה לפלוני? מה קרה לפלוני? הבחור לא רק הפסיק את הפעילות, אלא הפסיק לשמוע מצוות. יהודי בא, זה נשמע אבסורד, יהודי בא, מחנך אחרים, מדריך אחרים, מפעיל אחרים, בצורה כזאת מלאת התלהבות ומצליח, פתאום הוא מפסיק לשמוע מצוות, מה קרה לו? זה דוגמה בולטת למה שקורה, כשבן אדם נותן, מנסה לתת, יותר ממה שיש לו בפנים. הוא התייבש. הוא אחר כך, ברוך השם, חזר ותפס את עצמו, אבל כפי שאמרתי, פעילות חייבת להיות בנויה על הבנה מעמיקה. חייבים פעילות וחייבים את ההבנה בבסיסה, בשורשה. ואם אתה תבוא ותאמר, בואו נסגור את מכון מאיר. מה, תיקח את כל החבר'ה הטובים פה, הרציניים פה, האמיתיים, ונשלח אותם לפעילות. חבל, אתם מדברים, כמו שאמרת לפני כן משפט, אתם מדברים יותר מדי, למה לא לפעול? הפעילות תתחיל יפה מאוד, תתחיל בהתלהבות גדולה, כי אני מכיר פה את החבר'ה, ואני יודע מה קורה כשאנחנו מוצאים את החבר'ה לפעילות, ואנחנו עושים את זה מזמן לזמן. ואחרי כמה זמן אתה תראה שזה עוזב פה, וזה עוזב שם, וזה נשבר, וזה מתייבש, וזה סתם מפסיק, ולא יישאר לך כלום. וכשאתה בונה את היהודים בלימוד, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, יש לנו בוגרי מכון מאיר שלא יצאו לפעילות, אבל הם היום רבנים בעם ישראל, ופועלים הרבה יותר ממה שהם יכלו לפעול כשהם היו צעירים. יש לנו חבר במכון מאיר שהם לא רבנים, הם רק הקימו בתים ומשפחות של תורה, ומשפיעים על כל הסביבה שלהם, כי רואים בהם דוגמה, ורואים בהם מקור להראות איך יהודי צריך לחיות. ויש גרעינים של מכון מאיר שהקימו יישובים, ויש הרבה מאוד דברים שעשו מתוך מכון מאיר. שאנשים יושבים קודם ולומדים. תלוי מי ומתי. לעשות מעשים אחרי שלמדת.
נכון.
יפה. אז מה אתה אומר? אני בא פה ומדבר. זאת שאלה. אם אתה תלמד עם הזמן, שאם אתה מנסה לפעול תוך כדי, אתה רק עכשיו הגעת למכון מאיר. היו חבר'ה שניסו לפעול תוך כדי הלימודים, וחזרו אלינו ואמרו, אני לא מצליח ללמוד. אני לא יכול להתרכז, שני דברים בבת אחת, זה מבלבל. יאיר, כמה זמן אתה במכון? חודש? ברוך השם. כן? אתה יודע שיש, אני יכול לספר לך סתם על בחור, אני יכול להפגיש אותך עם בחור שנמצא פה. הגיע, נמצא פה כבר כמעט שנה. ולפני כמה זמן הצעתי לו להתקדם, ללכת למקום שיש שיעור הרמה יותר גבוהה. הוא אומר, רק עכשיו אני מתחיל להבין כמה אני לא מבין את מה שמלמדים אותי פה במכון מאיר. לא? זה סימן טוב שהבחור מתקדם וגדל ומבין יותר, וכמה שאתה מבין יותר, אתה מבין כמה אתה לא מבין. ואז אתה מתחיל ללמוד ברצינות. זה אחרי שנה שלמה שהבחור יושב ולומד במכון. טוב, בואו לא ניכנס לפרטים. רבותיי, תסתכלו בדף, תסתכלו בדף שאתם מחזיקים. אני חושב שלא כדאי שאנחנו ניכנס להסתעפויות אחרי השיעור. הדף הזה מספר אגרות הראייה של הרב קוק, לימדתי אותו כמה פעמים בעבר, התאריך שלו הוא דלת מנחם אב. למה אני מציין את התאריך? כי אנחנו יודעים על הרב קוק שבתקופה של בין המצרים, במיוחד בתקופת תשעת הימים, תוך כדי, כן, חודש אב, הוא היה כולו תחת הרושם של חורבן בית המקדש. רב קוק היה כזה צדיק גדול שהוא לא רק ידע והבין את הכל, אלא גם הרגיש. וראו עליו בעיניים, כך מספרים אלה שראו אותו, שבית המקדש נחרב. כל השנה כלפי חוץ הוא היה שמח ונעים לאנשים. בתשעת הימים היה קשה ממש לדבר איתו. אתה רואה על בן אדם שהוא באבלות על חורבן בית המקדש. מה?
כתוב על זה?
כתוב על זה. תבוא, אני אראה לך את הספרים. והנה, אותו רב קוק כותב מכתב באמצע תשעת הימים, ומה הוא כותב? כותב כך, הנני יושב כעת במושבה נחמדה רחובות, תיבנה ותיכונן, מוקסם כולי מתקוות השם וניחומים. לא אומר, הנני יושב אבל על חורבן בית המקדש ואולי יש עוד איזה משהו. לא. מוקסם כולו. בראותי בעיניי את שכלול ארץ חמדתנו הנשמה על ידי אחינו פזורי גולה שווים לאט לאט. אתם יודעים מה היה רחובות? תף ראש עין. שני רחובות. רחובות. שני רחובות, כמה עשרות בתים. כל האזור מסביב שומם לחלוטין. מה? מה האזור ירוק? זה אזור ירוק היום. אז לא היו פרדסים. אז לא היו פרדסים, לא היו יישובים. אתה יודע מה הייתה ארץ ישראל באותה תקופה? יכולת ללכת שעות על גבי שעות ולא לראות עץ. כן. אז הרב קוק בא ואומר, אני רואה את הגאולה. בעיניים. מדוע? כתוב, חז"ל אומרים לנו בפירוש, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כן? אז הנה, עם ישראל מיישבים את ארץ ישראל, עוד מגדלים, היו שם ענבים, כרמים ברחובות. היו לוקחים את הרב קוק שם לחופשה, מושיבים אותו בסוכת שומרים בכרם, ששמים לו קד מים וכמה אשכולות ענבים שיהיה לו, היה יושב שם ולומד בשקט כל היום. זאת הייתה החופשה שלו, שהוא יוכל לנוח קצת. אבל מה זה? זה כלום, זה אפס. כן? כל האנשים, אם אנחנו היינו מביאים את כל תושבי רחובות אז, ושמים אותם למכון, בפנימיה במכון מאיר, עוד היה נשאר לנו הרבה מקום.
השאלה היא אחרת, לעומת מה זה אפס? לעומת מה שהיה לפני כן?
אבל אני אומר לך יותר מזה. הרב קוק מגדיר את הדבר הזה כגאולה. זאת גאולה. תבואו ותגידו לי, רק רגע, מה זה גאולה? אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אנחנו מדברים, הדבר הזה קורה בשיא תהליך החילון של עם ישראל. כל שנה שיותר ויותר חבר'ה צעירים מפסיקים לשמוע שבת, מפסיקים להניח תפילין, עוזבים, בכלל נהיים כופרים באידיאולוגיה, סוציאליסטים, קומוניסטים. המספר שעולה בכלל לארץ ישראל הולך לאיבוד במספר שהולך ועובר ברוסיה ומצטרף שם אל הגויים. היה צריך לכאורה לבוא ולהגיד, מה המצב היום הנורא, הגלות הולכת ומתגברת מיום ליום, המצב נהיה יותר ויותר גרוע, צריך לא מספיק תשעה באב פעם אחת בשנה, צריך להכריז תענית תשעה באב כל חודש על כל מה שקורה. ובאמת הרב קוק מודע לזה מאוד. קודם הוא כותב שני משפטים פה על הטוב. כן, עוד משפט. ליבי בקרבי ירחב למראה משכנות שעננים, כרמי חמד, הדר הגפן, התאנה והרימון, אשר על שלמות בת עמנו במקום בית חיינו. שני משפטים של דברים חיוביים. ועכשיו הוא מתחיל לבכות על מה שחסר. על הנשמה הלאומית, על התוכן הרוחני שחסר לעם ישראל. אז מה נקרא גאולה? זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, שגאולה היא כמעה כמעה. רבותיי, לא שחור לבן. זה לימוד מאוד עקרוני שצריך ללמוד לחיי יומיום שלנו, לכל המבט שלנו. מי שמסתכל שחור לבן על המציאות, דבר אחד אפשר להגיד בוודאי, הוא טועה. שחור לבן זה טעות. יש מצבים, צריך הלכה למעשה, מותר, אסור, לעשות, לא לעשות. אבל מבט על המציאות של שחור לבן, הוא קודם כל מבט של טעות. טעות מעצם העניין. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא תקופה ארוכה, ארוכה מאוד, לא רק של עליות וירידות, אלא של מציאות שהיא מורכבת כל כך, שצבי יהודה תמיד היה חוזר ומדבר על קידוש השם וחילול השם מאוהבים. זה דבר היום ונורא. אתה מסתכל על יהודי, יהודי טוב או יהודי לא טוב? מה יהודי טוב? הוא עושה חילול השם. מה, יהודי לא טוב, אבל הוא עושה גם קידוש השם. מה אתה עושה? היכולת להחזיק מעמד, לא רק להחזיק מעמד, להבין, לחשוב, להתייחס, להשתתף, ולהיות קשור למציאות כזאת, היא אחת היכולות הבסיסיות ביותר שאנחנו צריכים, בכל המציאות שלנו. ולזה יאיר, לא מספיק לדבר פעם אחת, אלא את זה צריך ללמוד כל יום. כי אם אנחנו לא לומדים את זה, אם אנחנו לא נלמד את זה היום, מחר אנחנו ניפול. ואם לא נלמד את זה שנה, שנה אחרי זה אנחנו ניכנס למשבר. זה צריך ללמוד כל הזמן. לא שצריך להפסיק לעשות. אז קודם כל בונים את הבסיס הרחב, המוצק, שאדם לומד כמה שנים בצורה טובה כדי שיהיה לו מה לבנות, ואחר כך הוא ממשיך, כמו שלמדנו בשיעורים האחרונים, בקביעות איתים לתורה, באופן קבוע, שהוא קשור לדברים וחוזר על הדברים, תוך כדי עשייה. אבל הבסיס הזה חייב להיות מאוד מאוד חזק, כי הדברים לא פשוטים בכלל. מה זה לא פשוטים? זה משהו, לפעמים זה דבר נוראי, אתה קבוע. אתה קבוע לחלוטין, טוב או לא טוב, כן? אני באתי ואמרתי, יש מלחמה, צריך להגיש השתתפות, ורואים בצדק, וצועק, מה זה? הרי נפלו קסאמים הסתרות ואף אחד לא השתתף. לא, לא נגיד, אף אחד לא השתתף. אבל לא מספיק קבוע, אתה צודק? ודאי שאתה צודק. אז מה קורה? יש מחלה? הבן אדם חולה או בריא? גם בריא וגם חולה. ברוך השם, הוא לא מת. עם ישראל לא מת. הגאולה לא נפסקת. ומצד שני, תוך כדי התקדמות יש גם נסיגות. יש דברים כאלה שנותנים לבן אדם, מתחילים להגיד לו, תשמע, היום אתה לוקח כדור בצבע ירוק. ומחר אתה לוקח כדור בצבע כחול. וביום השלישי אתה לא לוקח אף כדור, וביום הרביעי אתה לוקח שני כדורים. מה? אני מתמטיקאי שאני יכול לעשות חשבון? כן, אתה תעשה טבלה מסודרת. ובעוד שבוע בכלל תחזור לרופא והוא יגיד לך אם להמשיך בתוכנית הזאת או לעשות תוכנית חדשה. אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא ככה, יש לנו פתרונות לכל כתבל. כן, הכל מוכן, הכל זה, יש לנו תשובות לכל דבר. הכל טוב או הכל לא טוב. זה בסדר, זה לא בסדר. אנחנו שמנו תווית. הנה, אנשים האלה הם איתנו ואנשים האלה נגדנו. לא, בכלל לא. פעם אחת אתה תעבוד עם כולם, פעם שנייה אתה תעבוד לבד, פעם שלישית אתה תעבוד עם החלק הזה, ופעם רביעית תעבוד עם החלק השני. יש מלחמה, כל עם ישראל מגויס. כמו שאמרנו, מי שלא מגויס, הוא צריך לתמוך במי שמגויס. פעם אחרת, שמע, אנחנו יושבים, לומדים תורה, איזה מגויסים. פעם שלישית, טוב, יש פה כוחות טובים בעם ישראל, כל מי שקשור לרעיון הזה, אנחנו נעבוד יחד איתו. פעם רביעית, פתאום יש משהו אחר. איך כתב פעם הרב אבינר? מה זה שמאלני? אנחנו שמאלנים. מה, אנחנו שמאלנים? כן. אם יש מישהו שיש לו אידיאל לתמוך בזכויות של פועלים, של אזרחים, זכויות אנושיות, נו, זה מה שהתורה אומרת לנו לעשות. אנחנו בעד. אנחנו בעד השמאל. איזה שמאל? טוב, הדברים הטובים שבשמאל. פעם אנחנו פה, יבוא מישהו אחר, יגיד, אבל אתה חבר שלי, אנחנו כל הזמן עובדנו ביחד. תסכים איתי גם שלא צריך לתת זכויות לפועלים, אנחנו לא נסכים. טוב, יש הבדל, יש פועלים יהודיים, יש פועלים לא יהודיים, גם להם צריך להתייחס בצורה אנושית. אבל מה קרה? מה קרה? אנחנו נמצאים במציאות מורכבת. נכון? אתמול עבדנו עם ההוא, היום אנחנו עובדים עם מישהו אחר. והיום, כשאנחנו במלחמה, אנחנו עובדים עם כל עם ישראל יחד. כל עם ישראל שותף, מלחמה זה דבר כללי של כולם. זה דבר ראשון. דבר שני, רואי, נגמרו השאלות? טוב מאוד. דבר שני, עצם המציאות של מלחמות. הזכרתי לכם בשיעור הקודם שכתוב ברמב״ם שהמשיח יילחם. זה המשיח. עוד לא הגענו למשיח עצמו. כן? אולי הוא נמצא יש שם בשטח, אבל אנחנו לא יודעים. איך יודעים מי זה המשיח? אומר הרמב״ם, יקום מלך. עם ישראל, שנראה שיש לנו מלך יהודי, שומע מצוות, ירא שמיים, מצביא מוצלח, מנהיג, שמושך אחריו את כל העם, אולי הוא משיח. למה אולי? וככה רמב"ם אומר. יקום מלך ויתחיל להילחם, כולם צריכים לתמוך בו. גם אם המלך הוא לא שומע מצוות, צריך לתמוך בו. הוא מוציא את עם ישראל למלחמה, כפי שאמרנו, כולם איתו. ואם הוא לא מצליח, מה יקרה? אומר רמב"ם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא לעם ישראל מלך, ממשפחת בית אבי, יהודי שומע מצוות, הכל נפלא, אנחנו נמחה לו כפיים, כולנו נרצה שזה יהיה המשיח, ואז הוא יצא למלחמה ויהרג, חס וחלילה. מה קרה? הייתה טעות? זה לא גאולה? לא. זה חלק מייסורים של עם ישראל שבדרך לגאולה. הוא לא חטא. הוא אומר רמב"ם, הוא כמו כל מלכי בית דוד הכשרים, אבל הוא לא המשיח. איך תדע שהוא המשיח? אתה לא צריך לדעת אם הוא המשיח או לא. אתה תומך בו, הרי המלך, הוא יוצא למלחמה, אתה תומך בו בכל אופן. איך תדע שהגיע המשיח? כשיקום מלך כזה ויצליח, ואחרי מלחמות ינצח את כל האויבים, ואז הוא יסיים את כל העבודה, את כל קיבוץ גלויות, עד לבניין בית המקדש, אז תדע שהוא המשיח. אבל ההוא אמר, בא איזה סנלר ואמר, הנה אני המשיח, תאמינו בי. יפה מאוד, יכול להיות שאתה יהודי נפלא וצדיק גדול ורואה להיות משיח, אבל כשתהיה מלך, אז יכול להיות שתהיה משיח. כן. אתה מעלה נקודה אחרת. זה שמפחדים היום בהרבה חוגים ממשיחיות, זה נושא אחר. אני לא דיברתי לגבי אלה שמפחדים ממשיחיות, דיברתי הפוך, לגבי אלה שמצפים למשיח.
אבל הם עם ישראל.
לא, 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 לא. הם לא עם ישראל אלה שמפחדים מהמשיחיות. הם חוג מסוים בעם ישראל שתופס עמדות מסוימות. תלך לבתי הכנסת ברחבי מדינת ישראל, לא לבתי הכנסת שיש שם אנשים שנראים כמוני. לכל בתי הכנסת בעם ישראל, תשאל מי רוצה שיבוא המשיח, אתה תקבל הצבעה של בין 90 ל-100 אחוז, כולם רוצים משיח. לא, אבל חכה, לא הבנת, לא קלטת את מה שאמרתי. אני אמרתי שהציפייה הזאת למשיח מצריכה סבלנות. הסבלנות הזאת פירושה שיעברו עוד כל מיני תהליכים. אם הם ילכו מהר או לאט, אנחנו לא יודעים. אבל יהיו כל מיני תהליכים עד שאנחנו נגיע למצב הזה. ובתוך התהליכים האלה יש גם מלחמות. יש יהודים טובים שחושבים שמה יקרה? יבוא המשיח יום אחד, פתאום יקום בן אדם, הנה, כולם ימחו לו כפיים, זהו, נגמרו בבת אחת, כל הצרות נגמרו.
וזה סופר את כל מה שאנחנו לומדים.
מה סותרת? מה? לא הבנתי.
הטענה. סותר כל דבר ש...
איזו טענה? סליחה, איזו טענה? אני אמרתי לשבת בחיבוק ידיים
ולא לעשות כלום. לא, אני אומר, אותם אנשים שאומרים את זה,
זה משהו אחר. יהודים קיוו במשך כל הדורות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהצרות. זה תקווה טבעית של בני אדם. יושב לו יהודי במקלט בקריית שמונה, ומסכן כל הזמן יודעות עליו הפצצות, והבתים נהרסים, והוא לא יכול להסתובב, אז הוא יושב לעצמו ונאנח ואומר, אוי, הלוואי שיבוא המשיח ונגמור עם כל הדברים האלה. נכון? זה טבעי. אני לא בא אליו בטענות. אבל אם הוא יושב וילמד את הדברים, הוא יבין שיכול להיות שיבוא המשיח, והוא עדיין יצטרך לשבת במקלט ולסבוג הפצצות. והמשיח יבוא ויקים את צהל על הרגליים, ויצא למערכה, וינצח. זה קשה. זה קשה כי זה מצריך הרבה מאוד סבלנות והרבה מאוד אורך רוח, ברוך השם, אנחנו רואים היום במערכות שיהודים יש להם סבלנות. אבל צריך להבין את המציאות הזאת. וצריך להתרגל לזה כל הזמן. כן, כל פעם שיש מלחמה, קמים יהודים טובים ואומרים, הלוואי שזאת תהיה המלחמה האחרונה. גם אני הייתי רוצה שזאת תהיה המלחמה האחרונה. מלחמה זה לא דבר נעים. במיוחד לא כשחיילים שלנו נהרגים. ודאי, כואב לנו מאוד מאוד. מי שמכיר ומי שלא מכיר, זה אנחנו. המשפחה שלנו, לא משנה אפילו אם אתה אף פעם לא שמעת על היהודי ואתה לא יודע מי הוא, אבל הוא חייל שלנו והוא נהרג, זה המשפחה שלנו, וזה כואב לנו. אבל אנחנו יודעים שצריך להילחם. צריך את הגבורה להילחם ולהמשיך להילחם, גם שאנחנו משלמים על זה מחיר. ולכן צריך לדעת שהמלחמות שייכות לסדרי הגאולה. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה משנה לנו את זה פעם אחרי פעם. במאמרים מחזל, ובבעיות מספרים קדושים, עד לספר אורות של הרב קוק, כן, יש שם פרקים ידועים על המלחמה. אני זוכר שהתחילה מלחמת יום כיפור. ישבנו אצל הרב צבי יהודה, הוא פתח ספר אורות. יש פה ספר אורות? עושה פה... מה? איזה אותו ימינה? יפה. פתח ספר אורות והקריא לנו על הבטחה אלוקית בבזל ודם. בזל ודם זה מלחמה. זה בתוך פרק ארוך באורות, שיש שם הרבה דברים נוספים, אבל הנה אורות, עמוד למד ח', הוא מדבר פה על אורו של משיח, לתיקון עולם מלא, ברעיונות נצחיים, מובטחים מראש המנה, הבטחה אלוקית כתובה בבזל ודם. זה לא קל, זה לא פשוט. יש יהודים שרואים בעזר ודם ואומרים, טוב, המשיח לא הגיע, זה לא גאולה. יש יהודים שבאים ומזדעזעים וקשה להם להיות שותפים בדבר הזה. והיום עוד יותר קשה, כן? יש מצבים שיש מלחמה, מלחמת העצמאות, כמעט כולם ירגישו זה שלנו ואנחנו שייכים ורצו להתנדב ולצאת. מאז מלחמת העצמאות, כל מלחמה היו כמה יהודים שלא הגישו שותפים. פעם בגלל הסיבה הזאת, פעם בגלל הסיבה אחרת, פעם מהחוגים האלה, פעם מחוגים אחרים. ברוך השם, יש היום גילויי אחדות מאוד מאוד יפים בעם ישראל מסביב למלחמה הזאת. כן, כולם יודעים ודאי על התפילה הגדולה שהייתה בכותל. 10,000 איש הגיעו. יש חוגים שלא תמיד מרגישים שותפות עם צהל ועם מלחמות. באים ואומרים, זה מלחמה, זאת מלחמה שלנו. אוכלוסייה רחבה, נותנת גיבוי. אנחנו צריכים לחזק את הדברים האלה.
10,000 או קרוב ל-300 או 400 אלף?
אני לא יודע. אני שמעתי בפעם אחת ברדיו 10,000 אולי, אם היו יותר, זה עוד יותר טוב. מצוין.
היה מלאבים את זה בין ההפגנה של עכשיו לבין ההפגנה של עכשיו לפני כמה
פעמים? טוב, אני לא... סליחה, אם עשיתי טעות וזלזלתי, אז אני...
שעת שבוע, וזה ההפגנה של ההתנתקות, שזה היה כמות שהוא אמר.
טוב, על כל פנים, אנחנו... כן.
כן,
יפה מאוד. ואמרת יפה מאוד, בוא נחזור על זה. צריך משקפיים כאלה שיהודי קודם כל פותח את הדף גמרא, רואה מה כתוב בגמרא, כמו שהזכרנו קודם, אין לך קץ מגולה מזה, רואה את הדברים שכתובים בעוד דברי תורה מזמן הגמרא עד ימינו, מזמן התורה, כן, יש פסוקים על הדברים, ורק מתוך המבט הזה הוא מסתכל על המציאות. ואז יש תוצאות מאוד מעניינות. דיברנו בשיעורים הקודמים על לשון הרע, כן, על התייחסות שלילית על יהודים מעם ישראל. כשאתה מסתכל על הדברים, זה אחד הדברים שהחפץ חיים מלמד, אתה מסתכל על הדברים בגדול, ורואה את כל הדברים הטובים, ואת כל הדברים החיוביים, ונכון, יש ביקורת, אבל הביקורת זה רק חלק קטן. אז פתאום אתה מתמלא אהבה כלפי היהודי הזה. אתה מתמלא יחס חיובי כלפי כל היהודים האלה. אתה רואה יהודים עושים את הנפש במלחמה על עם ישראל, ואתה בא ואומר, וואו, איזה עם יפה יש לי. אז אתה אומר, אבל יש בעיות, נכון, יש בעיות, אז צריך לתקן אותם, אבל אני לא פתאום הופך להיות אחד כזה מלא ביקורת ושלילה וחס וחלילה, לא לשון הרע ושנאת חינם על עם ישראל, כי אני כל כך אוהב את העם, אני כל כך רואה את הדברים החיוביים. איך מגיעים לדברים האלה? לא סתם אתה בא ואומר טוב, 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 אלא אתה לומד את הדברים. אתה לומד ורואה את ה... כן, חבל שאין לי פה, צריך להוציא אולי מאיזה ארכיון, איזה צילום של מה הייתה המושבה רחובות בזמן שהרב קוק כתב את המכתב הזה. נראה את הדבר המסכן הקטן הזה, נקרא את הדברים של הרב, ואז נבוא ונגיד איזה יופי, אם על זה הרב קוק התלהב ואמר שהוא כולו מוקסם, ומלא את תקוות השם וניחומים, אז מה אנחנו נגיד היום, כן, שאנחנו יושבים פה במקומות שהם מלאים יהודים שעלו מכל היבשות בעולם, ובונים, ויש חקלאות, ויש תעשייה, ויש דברים שהרב קוק, זה צער, אני לא יודע אם בכלל ידע לחלום עליהם, כי לא היו בזמנו דברים כאלה. כן, עצם.
אבל
גם לראות שבדוגמה יפה שלושה ימים, הבנתי שכמעט
כל יום, שבין
300
ל-600 משפחות מגיעות כל יום מחול, להתיישב פה ליישוב קבע, כל הדברים שלנו.
כן, ברוך השם, יש עולים מחוץ לארץ שמגיעים, נכון.
דווקא ברגע הזה
זה פשוט... זאת הסתכלות נכונה, ומישהו יכול להגיד, מה פתאום, הרי היו תקופות שהגיעו הרבה יותר עולים. מה אתם שמחים במספר הקטן הזה? זה תלוי איך אתה מתייחס. כן. כן. כן.
אבל השאלה זה, אם חס וחלילה מישהו אחד מהמשפחה נפגע, אז זה צער כאילו ש... זה מאוד קשה לעשות אותו. ואם כל הזמן אנחנו שומעים כל כך הרבה על אנשים שנפגעים, איך אפשר לגרום עם
זה? זה שאלה טובה והיא מאוד חשובה. יש היום טעות מאוד נפוצה שאנשים חושבים שצער זה דבר משתק. אני הזכרתי בעבר, אני שמעתי פעם ביטוי של אמא שקולה שסיפרה שאחרי שהבן שלה נהרג, היא לא הייתה מסוגלת לרקוד בחתונה של הבת. יש הורים שהילדים נהרגים, וזה מפסיק להם את כל החיים. מפסיקים לעבוד, מפסיקים לשמוח, מתכנסים בתוכם. זה לא רק לא טוב, זה ההפך מזה. נכון, אי אפשר לבוא ולהאשים בן אדם, לא, חזל אומרים שלא תופסים בן אדם בשעת צערו, אבל הדבר הזה נוצר מתוך אווירה ציבורית, שאדם חושב שכך צריך להגיב. מי שהיה איתנו בשבת לפני שבועיים, שנסענו למבוא דותן, הייתה שם אישה שאכלה איתנו סעודה שלישית, שהיה לה ולבעלה היה בן יחיד, והבן נהרג בתאונה. הם החליטו לאמץ ילד, הגיע אישור מהממשלה על האימוץ, יומיים אחרי זה בעלה נהרג בפיגוע. מישהו אחר היה אומר, זהו, די, נגמרו החיים, אין. האישה הזאת אימצה את הילד, המשיכה לגור ביישוב, באותו יישוב, עם כל הסכנות של הפיגועים וכל מה שיש, וברוך השם, היא חזקה ומקימה וחיה. הצער קיים, אבל הוא לא משתק. עד הרבה, אני מכיר משפחה שנהרג להם בן בתאונה, ובעקבות זה הם הקימו יישוב. מה עושים? כואב! כואב? בוא נעשה משהו חיובי. הם הקימו יישוב שלם על הרגליים. ממש, היישוב כמעט עמד להתפרק, עזבו כמעט כל האנשים, הם עברו לגור ביישוב, ארגנו מציאות, גרעין חדש, והיום הם עומדים מראשי היישוב הזה עדיין, יישוב נפלא. זה התגובה שלהם שהבן שלהם נהרג. כל כך הרבה אנחנו צריכים ללכת ולהעמיק, ללכת להבין את הערך של נשמה בישראל, ללכת להבין את הערך של מסירות נפש בעם ישראל, והדברים האלה הם לא בשביל להסביר אותם הרגל אחת, אני רק אומר משפטים קצרים, ולהבין שזה מחייב אותנו עוד יותר. יש ביטוי של הרב חלאפ. הרב חלאפ שואל, הרי אומרים חז"ל שכשעם ישראל יצאו ממצרים, לא יצאו כולם. חלק נהרגו בימי החושך. כשהמצרים סבלו ממכת החושך, אז הקדוש ברוך הוא הביא מחלה, מגפה כזאת, שחלק מעם ישראל שלא היה רואה לצאת ממצרים, לא יצא. ולומדים את זה מהפסוק, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אבל לכאורה יש כאן דבר משונה, מה זה חמושים? הפשט של המילה וחמושים הוא שאדם חמוש, כלומר יש לו משהו איתו, יש לו נשק, יש לו... ולפי חז"ל וחמושים זה בדיוק הפוך. זה שיצאנו רק אחד מחמישה, חמישים, יש שם דעות שונות. אומר הרב חלאפ, באמת זה לא סותר. כי אף נשמה מעם ישראל לא הולכת לאיבוד. כל היהודים האלה שמתו במצרים היו גם מעם ישראל. נכון, הם לא זכו בגופם, בחייהם, לצאת ממצרים. אבל הנשמות לא נשארו במצרים. כל יהודי, כל אחד מעם ישראל שיצא ממצרים, החזיק כאילו על הכתפיים שלו, את הנשמות של כל אלו מסביבו שלא זכו לצאת. אז היהודים, בני ישראל היו חמושים. מה זה חמושים? אחד לא היה עם נשמה אחת. הוא היה עם חמש נשמות, עם חמישים נשמות. זה חמוש. זה מחייב. זה אוצר רוחני גדול. וזו מחויבות מאוד מאוד גדולה. שאתה יודע שמה שאתה עכשיו עושה בשטח, אתה עושה לא רק בשביל עצמך. אתה עושה יחד עם עוד הרבה נשמות אחרות. כל נשמה בעם ישראל של יהודי שמוסר את נפשו על קידוש השם, כל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם גם בגלות, היא ממשיכה איתנו. אנחנו סוחבים אותם איתנו על הכתפיים. הם גם סוחבים אותנו. הם מעלים אותנו. סיבות נפש זה דבר שבונה, לא מחליש. אז אנחנו צריכים להבין שכל היהודים האלה שנלחמו ונהגו, אנחנו צריכים לקחת מהם כוחות נוספים, להצטער, כי זה כואב, ולקחת כוחות נוספים לקום ולהמשיך, להתחזק ולהמשיך, לבנות יותר, להעמיק יותר. זה צריך לחזק אותנו. עם כל הכאב. דווקא עם כל הכאב. כן, הרצל.
אני רוצה לתת דוגמה, מהשום עצמו, היה משהו שהבת שלו נמצא בטיול עם תנועה כלשהי, נמצאו בכנרת, והם חזרו בלי הבת שלו, טבע בכנרת. בגלל זה הוא בנה שם בריכה, ולמד ילדים לשחות. זה מדהים להיות בן אדם שאיבד את הבת שלו במים, מתחיל להקים בריכה שזה ילמד לאנשים אחרים לשחות. זה פשוט...
כן.
לראות שמאדם כן עושה את זה, שיש אנשים שכן פשוט
פועל. יש פירוש... אנחנו אומרים את תפילת עמידה בברכה השלישי, סליחה, הסוף, אחרי שומע תפילה, ברכת רצי, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחזיר את העבודה לבית המקדש. שב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל. אז הפירוש הרגיל הוא, מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחזיר את העבודה ואת הקורבנות. אישי ישראל, הקורבנות שהם מסופים על המזבח, באש. אבל יש מפסקים את המשפט הזה בצורה אחרת. כתוב בראשונים. ואומרים, ואישי ישראל ותפילתם מתפללים לקדוש ברוך הוא שיתקבלו. תפילות, זה מובן שאנחנו מתפללים שהתפילות תתקבלנה, אבל אם אישי ישראל הם קורבנות, איך יכול להיות שאנחנו מתפללים שיתקבלו? ואין לנו היום קורבנות. כתוב בראשונים בשם חז"ל, שכשיש צדיקים מעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו, אז הם כמו קורבנות. יהודי שמוסר את נפשו על קידוש השם, ולמדנו בשיעור הקודם שחייל שיוצא למלחמה, הוא נלחם על ייחוד השם. כשהוא מת, זה קורבן של עם ישראל. יש שם ביטוי, נראה את זה... פה. יש שם ביטוי שמיכאל, המלאך מיכאל, מקריב את הנשמות האלה על המזבח, למעלה. ואנחנו מתפללים שהקורבנות האלה יתקבלו על ידי הקדוש ברוך הוא ברצון. אז יש קורבנות של בהמות שבזמן שבית המקדש קיים, זה דבר יחסית פשוט. בן אדם קונה קורבן, קונה בהמה בכסף. כהנים מקריבים, זה דבר גדול מאוד. אנחנו מתפללים באמת כל יום שהקורבנות האלה יחזרו. חסר לנו מאוד בית המקדש, אנחנו אפילו לא מספיק מבינים מה חסר לנו. אבל יש לנו גם קורבנות היום. הקורבנות האלה הרבה יותר קשים. אבל אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא גם שהקורבנות האלה יתקבלו ברצון. ובזה באמת שייך מה שהעירו פה, שצריך שהדברים האלה יבואו ויחזקו אותנו. צריך להצטער, צריך להגיש את השותפות, את השותפות גם עם הנופלים, גם עם החיילים שממשיכים להילחם, וגם עם כל היהודים שיושבים במקלטים או שקשה להם בצפון. וכל הקושי הזה צריך לצאת ממנו עם רצון מחוזק, רצון גם ללמוד תורה, גם רצון לעשייה, ודאי שאתה צודק יאיר, אבל גם רצון לשבת וללמוד ולהעמיק את כל הדברים, ולהבין יותר טוב את כל הדברים, ומתוך זה להתקדם בגאולה. זה מה שהרב קוק אומר כאן. מה כואב לו? אמרנו שהוא שמח על המושבה היפה וחובות, אפילו שהיא כל כך קטנה וכמעט אין שם שום דבר. מה כואב לו? כואב לו על התורה. על הנשמה, על נשמת ישראל שלא מספיק מפותחת. כותב שהיא נרדמת ויושבת ביחתיים. לא מספיק שמים לב אליה. לא מספיק לומדים אותה. לא מספיק מפתחים אותה. זה מה שכואב לו. צריך להתחזק מאוד בנושא הזה. כן. מה?
זה מריח של הרב יעפי הגברה.
כן.
הוא יודע, כשהיום זה חלק מתהליך קטן, הוא יודע שאתה, אוקיי, אם הגענו, ארץ ישראל, מי הפירותיה וזה וזה, אבל עוד יותר מחלב של הגליל יחרב. ואני אומר, יש לב הזה של פני הדוק פני
הגליל. כן.
על מה כואב לו?
רואי, ראית פעם ילד קטן לומד לרכב על אופניים?
כן.
כדי שהוא ילמד היטב, בדרך כלל הוא צריך ליפול.
נכון.
נכון? אז אם אתה מסתכל, אתה מבוגר, אתה מנוסע, אתה אומר, שמע, זה שהוא נופל, זה חלק מהעניין. כן? אבל אם הוא נופל, וכואב לו, והוא בא אליך והוא בוכה, אתה אומר לו, שמע, כלום, איזה יופי שנפלת, לא, אתה לא אומר לו איזה יופי שנפלת. כואב לו. כואב גם לך. אתה רואה גם את התמונה הגדולה שזה טוב שהוא לומד והוא ילמד בצורה כזאת והוא יתחזק מזה, אבל גם כואב לך.
נכון, הרב קוק התמקד נורא בגאולה. נורא, בגאולה זה היה חבור, זה היה אסי, ארץ ישראל וגמלצי. גם הייתי מצפה גם כזה, כי לא עוד איזושהי איגרת שיש בה רשימה, שכל התכנים בגמרא, שמה הדרך הגאולה, אם זה פירותיה, אם זה פני הדור, וכל זה, אז אנחנו בתור אנשים פשוטים, נעשה, הנה זה עברנו וזה עברנו, אז אני יודעים באמת מה קורה לנו עכשיו.
אי אפשר לדעת את הסדר המדויק.
לא סדר, אם יש לך רשימה של
דברים... אי אפשר, לא. רואי, אי אפשר לדעת את הסדר המדויק, ואנחנו לא יודעים בדיוק באיזה שלב אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים מה עברנו. אנחנו לא יודעים מה עוד אפשר, מה עוד צריך לעבור.
אבל רשימה, פול דברים בגמרא,
כן, אבל זה לא הולך ככה בצורה של רשימות. טוב, זה נשלים אחר כך. בסדר. הייתה לך עוד שאלה, לפני שנסיים? כן. מה?
ארוך.
ארוך. טוב, רבותיי, זה השיעור האחרון לשנה הזאת, אנחנו מסיימים כאן בתוך, בעזרת השם, נמשיך שנה הבאה, נמשיך גם בין הזמנים כולנו בלימוד ובקישור עם עם ישראל, זה לא סותר, העיקר שנתחזק יחד עם כל עם ישראל. להתראות. מה?